ברוכים הבאים לכל המשתתפים, לכל הצופים בשיעור. אנחנו היום בעזרת השם נשתדל לגעת בנושא מאוד חשוב, מאוד נוגע לחיים, איך להתייחס לכל מיני עניינים שקורים בחיים, רואים על עצמנו, רואים על אחרים, קורים בעולם דברים לא נעימים, תחומים רבים, בבריאות לא עלינו, בפרנסה וכדומה. אז אנחנו נראה איך צריכה להיות התחושה, ההשקפה הנכונה לכל אותם עניינים. אני מזמין את כל הצופים שרוצה לשאול או לכתוב, אז השף פתוח ואנחנו מפעם לפעם שדה להתייחס, ואם יהיו שאלות במהלך השיעור. אז אנחנו נעשה לדרך. הנושא שאנחנו רוצים להרחיב בו קצת מופיע בספר התניא כמה וכמה פעמים, אבל אני לא רוצה לפתוח באיזשהו מה שנקרא סוג של וורט יפה או רעיון קצר שיצא לנו אולי סדר בראש ומנוחת הנפש, כי בנושא הזה במיוחד, בכל הנושאים, אבל במיוחד בנושא הזה, כדי שאכן אנחנו נדע להתייחס נכון לדבר, זה חייב, כדי שזה יצליח, זה חייב להיות בשינוי חשיבה. אנחנו חייבים שיהיה לנו שינוי חשיבה מבפנים, ופשוט השקפת עולם אחרת אם נסתכל על הדברים. וכשיהיה לנו שינוי חשיבה במשהו מאוד מאוד מהותי שנפתח בו בעזרת השם, אז כמובן גם כשנגיע לנושא הזה יהיה לזה בהחלט את המשמעות ואת ההצלחה שלנו לעבור בשלום את הסיטואציות שבהשקפה הראשונה הם בהחלט לא נעימים. הרעיון הזה, ניתן לו כמה דוגמאות איפה זה בא לידי ביטוי וכמה נושאים, וכמובן אנחנו בעזרת השם גם נגיע לנושא העיקרי, לנושא הכללי, לכותרת של השיעור שלנו, איך להתייחס לאותם דברים ואיך להסתדר עם הלשון של חז"ל, אין רע יורד מלמעלה. הרעיון הכללי שעליו נשען כל הנושא, שבעצם זה הבסיס שעליו אנחנו יכולים בעזרת השם לשנות את אורח החיים שלנו, את השקפת העולם שלנו, את הכל בעצם, הרעיון הכללי המהותי הוא רעיון יסודי מאוד בתורת החסידות בכלל, בספר התניא במיוחד. זה העניין שהכותרת שלו זה אחדות השם. אחדות השם פירושו שכל המציאות שיש לפנינו בתהילה כל הזמן לבורא עולם, הוא מהווה את הכל בכל רגע ורגע, והוא המציאות היחידה הבלעדית האמיתית הקיימת, כמו שהפסוק אומר, בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. על הנושא הזה בעל התניא מקדיש חלק שלם בתניא. הוא החלק שבתניא לפנינו, הוא נמצא כחלק השני בתניא, הוא נקרא שער הייחוד והאמונה, אבל ידוע שבעל התניא ראה בחלק הזה חלק מאוד מאוד חשוב, עד שהיה לו בהחלט מחשבה שזה יהיה חלק הפותח את התניא, שהתניא יתפתח עם שער הייחוד והאמונה. וגם אחרי שבסופו של דבר הוא הכריע להכניס את זה כחלק השני, עדיין הוא השאיר סימני דרך בתוך התניא שאנחנו נבחין שזה בעצם היה אמור להיות החלק הראשון. החלק הזה הוא חלק מאוד מאוד יסודי, מאוד מהותי, שכל מה שמתרחש בעולם, בכל נושא, בכל תחום, חיובי או שלילי, הכל זה בעצם ביטוי אלוקי, ביטוי של כוח השם. יש דברים שמבטאים את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, באופן גלוי, באופן שאנחנו מיד מזהים שזה בהחלט יד השם, הכוונה אלוקית, גילוי אלוקי וכדומה. יש אבל דברים שגם אם הם לכאורה נראים בהשקפה הראשונה שהם מבטאים בדיוק את ההפך, מבטאים בדיוק נגד הבורא, מבטאים עניין של עבודה זרה וכדומה, גם הם באמת מבטאים את הקדוש ברוך הוא. יש להם מטרה, יש להם שליחות, יש להם משמעות. בכל דבר לפי עניינו יש לו משמעות שהקדוש ברוך הוא רוצה את הדבר הזה. הכל ממש מבטא את בורא עולם. שהמהות העניין, שהעניין המהותי הזה יהיה מופנם אצלנו, תהיה לנו הרבה יותר קל גם כן לחיות כך ולהתייחס גם לעניין שאיתו פתחנו. אבל אם לומדים את זה רק כרעיון, כוורט, כמשהו יפה ששמענו והתרגשנו באותו רגע, אפילו הסכמנו, אבל אם לא מפנימים, לומדים, משקיעים בזה הרבה מאוד חשיבה ועמקות, ברגע האמת זה בורח לנו ואנחנו שוב חוזרים להתמודדות הקשה. סיפור חמוד על ראש ישיבה מפורקם בדורות קודמים, קראו לו רבי בריש מייזליש. ביחד עם זה שהוא היה ראש ישיבה, הוא היה גם איש עסקים גדול. העסקים שלו היו באמצעות רפסודות שהוא היה שולח מהמקום שלו, מהעצים ביער שהוא קרא, את העובדים שלו כמובן, היה שולח את זה בספינות, היה שולח את זה דרך המהרות, וזה היה מקור פרנסה מאוד מאוד רציני בשבילו. יום אחד שהוא ישב, הוא היה יושב עם התלמידים, לומד איתם כמובן גמרא וכו', והוא למד איתם את הסוגיה שאנחנו נזכיר אותה בעזרת השם בהמשך, את הסוגיה שכתובה בגמרא במסכת ברכות, על הלשון שהמשנה אומרת שאדם חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ורבי בריש לימד את העניין הזה את התלמידים שלו, והסביר להם את זה בחיות ובוודאות וחיבר אותם מאוד חזק לרעיון. אוקיי, עבר איזה שבועיים, שלושה, ארבעה, והגיעה שמועה ביום אחד שכל הרכוש של רבי בריש שהיה בים, היה צריך להגיע הזמנה גדולה מאוד שהזמינו אצלו, והיה אמור להביא הרבה הרבה כסף. בקיצור, היה סערה בים והכל ירד לטמיון, וברגע אחד נהיה בעל חוב גדול, איבד את הכל. מאוד חששו איך להעביר לו את המסר. מי יעיז לגשת לרבי בריש ולהגיד לו מה קרה? וחשבו מי יתאים. קם אחד התלמידים ואומר, אני אגש אליו, אני אסביר לו את זה, אני אספר לו. אוקיי? אתה לוקח על עצמך את המשימה, תצא לדרך. הוא בא לישיבה, וברגע בהפסקה הוא ניגש לרבי בריש, לראש ישיבה. הוא אומר לו, ראש הישיבה זוכר שהוא לימד אותנו את הסוגיה במסכת ברכות בדף נ"ד, את הנושא של חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אני לא כל כך הבנתי את העניין, אולי הרב יכול להסביר לי את זה עוד פעם? הרב, בבקשה. באהבה גדולה התחיל בחיות להסביר לו את הנושא, עד כמה גם אם חלילה קורה דבר רע, אדם חייב לברך את הקדוש ברוך הוא, לברך בשמחה. והוא מסביר לו, ממשיל לו, והתלמיד מתעקש ואומר, לא מבין, מה, ממש ככה? גם אם קורה משהו גרוע, ממש? ואז הוא מושך אותו בלשון, והרב אומר, כן, כן, בוודאי, בכל מצב, בכל תנאי. אז התלמיד ככה חושב ואומר לרב, כבוד הרב, יש לי שאלה. מה יקרה אם יגידו לרב שכל הרכוש שלו טבע בים? הכל, ירד לטמיון. מה הרב יכול לשמוע? הרב היה בלעת הסוגיה התיאורטית להסביר לתלמיד כמה כך אדם צריך להתייחס לעניין. אומר לו, בוודאי, מה השאלה? חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, ואומר את זה בתוקף. ואז התלמיד ככה תופס רגע מסוים ואומר, אז אני רוצה לומר לכבוד הרב שהרב יכול לצאת בריקוד ובשמחה. הרב היה פיקח ומיד הבין מה קרה, ומיד קלט שבעצם הוא בא להגיד לו על ההפסד הגדול, והרב התעלף. מה זה אומר? כל עוד אנחנו אומרים את זה, חיים את זה, חוזרים על זה כבורט שכתוב באיזה ספר, אז אנחנו יכולים לומר את זה עם כל הדיוקים. השאלה היא מה קורה כשזה מגיע לחיים, כשזה מגיע לרגע האמת. האם יש לנו את הכוחות שאנחנו יכולים באמת גם אז לחיות את זה בצורה כזו? זה כבר עבודה אחרת, ולכן הנושא הזה לא יכול לבוא כשיעור קצר שנותנים איזה תובנה, איזה רעיון, איזה ציטוט, מסבירים אותו טוב, והנה יצאנו לדרך, אנחנו יודעים כבר מה לעשות. אנחנו נדע איך לחזור על הוורט, על האמרה, אבל לא דווקא שנצליח לחיות כך. את העניין הזה צריך להפנים וללמוד בצורה מאוד מאוד רצינית, ורק אחרי שמפנימים את זה בצורה רצינית אפשר לגשת לסוגיה באופן יקיר ולנסות להבין באמת את הגישה החסידית, הגישה היהודית לנושא הזה. תביא דוגמה או שניים שבהם אנחנו רואים את העיקרון הזה שהקדוש ברוך הוא מתבטא בכל דבר, בחיובי ובאותה מידה גם בשלילי, שזה הרי היסוד שעליו אנחנו נוכל בעזרת השם להצליח להפנים את העיקרון. דוגמה ראשונה, אני רוצה להביא מסיפור שמוכר כנראה לכולם. הסיפור של אליהו הנביא בהר הכרמל. היו נביאי הבעל שהסיתו את העם לעבוד עבודה זרה, ואליהו הנביא עומד בפרץ ומסביר לעם שצריך להאמין בקדוש ברוך הוא. וזה היה תקופה לא קלה, הרבה מאוד נהרו אחרי עבודה זרה. ואז מגיע הרגע שעושים מבחן פומבי, אחת ולתמיד לסגור את הסוגיה, אחת ולתמיד להביא את ההוכחה החותכת ולהבין מי בעל הבית, השם הוא האלוקים או חלילה הבעל. והמבחן היה שיבנו מזבחות, יביאו פרים, וראשונים היו עובדי עבודה זרה, עובדי הבעל, השני היה אמור להיות אליהו הנביא, ונראה מאיפה תרד אש מן השמיים, למי האש תרד, ולמי שהאש תרד נדע שזה הצד הנכון. לקחו שני פרים שהם ממש אותו הדבר, שלא יגידו זה היה פר גדול יותר ומשובח יותר, שניים תאומים שנולדו ביחד מאותה פרה, מאותו מקור, נראים בדיוק אותו דבר, תאומים מאותה אימא, ולקחו אותם. אוקיי, המבחן צריך להתחיל. יש מדרש מדהים, זה לא כתוב בפסוקים בספר מלכים, שהמלכים א' יוחד שמסופר כל הסיפור הזה, המדרש הזה לא מופיע שם, אבל המדרש מופיע בכמה מקומות. פעם ראשונה הוא מופיע במדרש רבה על ספר במדבר, מופיע בעוד מקומות. המדרש אומר כך, שמתי שהביאו את שני הפרים עשו גורלות, אחד יהיה להשם ואחד יהיה לבעל. הם בחרו את הפר האחד ואליהו את השני. אומר המדרש שהפר של אליהו הנביא הולך מיד נצמד לאליהו בשמחה, הולך אחריו. הפר השני מיועד לבעל. ספר המדרש שכל נביאי הבעל וכל נביאי השירה כולם באים יחד רוצים לקחת את הפר, אומר המדרש, ולא יכלו להזיז את רגלו. לא עוזר, הפר לא רוצה ללכת. לא ידעו מה לעשות. התערב אליהו הנביא. ואליהו הנביא מדבר עם הפר, מנהל דו-שיח עם הפר, והפר עונה לאליהו הנביא. אנחנו כולנו יודעים את הסיפור עם האתון שדיברה עם בלעם. פה יש סיפור במדרש על הפר שדיבר עם אליהו. ניגש אליהו הנביא לפר ואומר לו, לך עמהם, לך. עונה הפר, והמדרש אומר שזה היה לעיני כל העם. הפר אומר, אני וחברי יצאנו מבטן אחת, מפרה אחת, גדלנו במראה אחד. הוא עלה בחלקו, הגורל שלו עלה לשם השם. אז מה ישרה? על ידו הולך להתקדש עכשיו שמו של הקדוש ברוך. אני אומר אבל, הגורל שלי זה בחלק, הפר אומר, הגורל שלי זה בחלק של הבעל, של עבודה זרה. ואז מה יקרה? אני מכיס את הקדוש ברוך. שימו לב מה אומר אליהו הנביא לפר. אומר לו, פר פר, ככה מדרש מביא, פר פר, אל תירא, לך עמהם. ואז בא משפט מחה, שכשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על אותו שאימי, כך מתקדש עליך. אליהו הנביא אומר לו, מה אתה חושב? הפר שאני לוקח מקדש שם שמיים ואתה לא? גם אתה מקדש שם שמיים. אמנם בפועל אתה הולך לבעל, אבל גם על ידיך מתקדש שם שמיים. העניין הזה יש לו עומק, כמובן בהשקפה ראשונה הכוונה היא שבזכותו יראו שהבעל זה עבודה זרה, אבל יש בזה עריכות שלמה, מי שרוצה לעיין בלקוטי שיחות בחלק ט"ז בעמוד 415, הרבי מדבר על כך ומביא את העומק של העניין. כל פנים אני מביא את זה כדוגמה ראשונה, שמה אנחנו רואים בדוגמה הזאת? ששם שמיים מתקדש לא רק בדבר שהוא נטו חיובי, גם בדבר שבכותרת שלו הוא שלילי או עבודה זרה, גם עליו מתקדש שם שמיים. תביא אולי עוד דוגמה, והדוגמאות הללו הן פשוט כדי לחזק אצלנו בנפש את ההסתכלות שכל מה שקורה בעולם זה בא לבטא את הקדוש ברוך הוא, ובסוף מזה נוכל להפנים קצת שגם ביצורים, גם ברע נראה זה גם כך. הדוגמה השנייה, עם ישראל שומע ממשה רבינו שצריך לזכור את אשר עשה לך המלך. באים עם ישראל למשה רבינו ואומרים לו, איך אפשר? הרי אמרת לנו זכור את יום השבת, איך אפשר לזכור את המלאק? כוונת הדברים, כפי שהרבי מסביר בלקוטי שיחות בחלק יוצף, כוונת הדברים, עם ישראל אומר למשה רבינו, כשאתה מצווה עלינו לשמור ולזכור את השבת, אנחנו מפנימים, הרי מה התוכן של שמירת שבת? שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע והוא בא לבית על הכל, אין מציאות שמחוץ אליו. איך אתה אומר לנו עכשיו לחור את אשר עשה לך המלאק? איך פתאום צץ מציאות של המלאק? איך יכול להיות מציאות של מישהו שהוא יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו? איך הקדוש ברוך הוא מאפשר? איך אפשר? עונה להם משה רבינו במשל, יש קונדיטון, יין משובח, ויש חומץ, זה קוס וזה קוס, כפי שהרבי מסביר את המינים ואומר להם, הקדוש ברוך הוא מתבטא בשבת, זה קוס שמגלה את הקדוש ברוך הוא הקונדיטון, הקדוש ברוך הוא מתבטא גם בעובדה שהוא מאפשר את המלאק, הוא כל יכול שהוא מאפשר את המלאק, ותפקידכם למחוק אותו, אבל זה גם מבטא את כוחו הבלתי מוגבל של הקדוש ברוך הוא. אותו רעיון כמו שראינו בדוגמה הראשונה, בדוגמה השנייה, ויש עוד דוגמאות. זה רק מראה לנו שהנקודה הזו, הבסיס שעליה אפשר לבנות את הנחת היסוד הזו, שגם כשקורה דבר לא טוב, נבין שזה ביטוי אלוקי, ובמילא לקחת את זה בצורה קלה יותר, עד כדי להגיע ליד, כפי שהאדמו"ר הזקן אומר בתני, אפילו לשמוח, זה חייב להיות מושתת על היסוד שנפנים מה זה אחדות השם. יש בעניין הזה בתניא כמה פעמים שהוא מדבר על זה. הפעם הראשונה בתניא זה בחלק שנקרא ליקוטי אמרים, יש בפרק חו, אדמו"ר הזקן מתייחס לעניין הזה בהרחבה. הנושא, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה להזכיר שוב, אם יש למישהו מישהי שאלה באיזשהו עניין, אפשר לכתוב בצ'אט ואני בעזרת השם אתייחס. כל פנים, יש בגמרא, כמו שהבאתי קודם, הגמרא אומרת חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מה הכוונה? הגמרא שואלת, זו לא אותה ברכה? על הטובה אתה מברך הטוב האמיתי, על הרעה אתה מברך דיין האמת, אז זה לא אותה ברכה. אז מה הכוונה חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אומרת הגמרא משפט אחד, לקיבלוני הוא בשמחה, לקבל את הרעה בשמחה. מה הפשט? לא פשוט. המפרשים על הגמרא מתחבטים בהתבוננות בעניין, איך אפשר לקבל את זה בשמחה. יש מפרשים, רש"י במקום אומר שהכוונה היא לברך בלבב שלם, זה הכוונה בשמחה. מפרשים אחרים אומרים שזה יהיה בדעת שלימה ונפש חפיצה, כל מיני מילים נרדפות ודומות למושג השמחה. דיינו, שמחה, מה יש כאן לשמוח? אבל שזה יהיה בלב שלם, שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא עלינו בדיין האמת. אבל בעל התניא לוקח את המילים כפשוטה. בעל התניא אומר שכשהגמרא אומרת בשמחה, הכוונה היא כפשוטו, בשמחה ממש. איך אפשר? איך אפשר לקבל את זה בשמחה? הרי מדובר בכל אופן בדבר לא טוב. והוא מדגיש בתניא, אומר, כמו שמחת הטובה הנראית והנגלית. כמו שקורה לבן אדם דבר שהוא באמת שמח ממנו. קורה לבן אדם משהו שבאמת משמח אותו. הרווחתי מיליון דולר. קיבלתי מתנה כזו אחרת. קיבלתי בצורה טובה, אני שמח. אומר אדמו"ר הזקן, כמו שמחת הטובה, ככה צריך, אומרת הגמרא, לשמוח בדבר הזה. העיקרון הוא, כי גם זו לטובה. גם זו לטובה זה לא רק אמירה שאמר התנא רבי נחום, שכולם מכירים אותו, רבי נחום איש גמזו, שכל דבר הוא אמר גם זו לטובה. אדמו"ר הזקן אומר, כל יהודי יכול להיות באופן הזה, שגם הוא יפנים את העניין. והוא מסביר לנו, משתמש במשל. תראו לעצמכם, אנחנו עכשיו בציור, מדברים בשפה המדוברת בעברית. ייכנס לפה תלמיד שהוא מבין רק, נניח מבין רק צרפתית, לא מבין מילה אחת בעברית. אז מה הוא יעשה? הוא לא מבין כלום. הוא לא יישאר פה כנראה הרבה זמן. אם הוא נאלץ להיות בשיעור כזה, הוא ירגיש לו נוח. ואם נאמרים פה דברים עמוקים מאוד, הוא לא מבין על מה מדובר, אז הוא מרגיש לו נוח. אבל נאמרים פה, נותנים לו כלים על משהו בחיים, אבל הוא לא מבין את השפה, מה הוא יכול לעשות? אבל האם בגלל שהוא לא מבין את השפה, אז הנקודות שאנחנו מדברים, שמצטטים את לשונו של התניא, את הכיוון חשיבה של בעל התניא, הם לא עצות ראויות וטובות? הם כן, אבל הוא פשוט לא מבין את השפה, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יקבל כלים. אני משתמש בזה כמשל. הקדוש ברוך הוא מדבר כל הזמן. לפעמים הוא מדבר בשפה שלו, ולפעמים הוא יורד לדבר בשפה שלנו. כמובן שכשהוא מדבר בשפה שלנו, השפה שאנחנו מבינים, נחמד לנו, אנחנו מבינים, זה בכלים שלנו, זה בתובנות שלנו, כיף לנו. אבל כשהוא מדבר בשפה שלו, שפה גבוהה, אולי זה לא נחמד לנו, אנחנו לא מבינים על מה הוא מדבר. לא מבינים את השפה. אבל אנחנו צריכים לדעת שמדובר כאן בבורא עולם שהוא טוב בתכלית, ואם אני לא מבין את השפה, אני אבל צריך להאמין שזה משהו טוב. עכשיו אתם נזכר בסיפור. היה יהודי שכתב לרבי מכתב על עניין מסוים, והוא ציפה לקבל מענה מהרבי. כעבור זמן, מי שמכיר יודע שהרבי היה שולח מפעם לפעם במהלך השנה, כמה וכמה פעמים, היה שולח מכתבים, לפעמים זה היה מכתב כללי, מכתב כללי שהכותרת שלו היה כתוב לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם. זה היה קורה בדרך כלל פעמיים, שלוש בשנה. והיו מכתבים לפעמים שכל חודשיים, שלושה, הנושא היה משתנה, וזה היה נקרא מכתב כללי פרטי. הכוונה היא, בפתיח היה כתוב לכבוד, פלוני, אלמוני, מישהו ספציפי קיבל את המכתב, אבל הנושא המדובר במכתב היה נושא כללי. נושא עניין מסוים שרבי הביאו שם בהתאם לתקופה וכדומה. אז היה יהודי שכתב הרבי מכתב אישי על משהו מסוים, סיבה לקבל תשובה. הוא קיבל כעבור זמן מכתב מהרבי, חתימת יד קודשו של הרבי. וזה היה מכתב כללי פרטי, היה נושא מסוים שרבי העביר שם, ואם הוא היה מתבונן הוא גם היה מוצא שם תשובה למה שהוא רצה, אבל בקריאה הראשונה הוא לא הבין על מה הרבי עושה, הוא התאכזב. כעבור זמן הוא העיז וכותב לרבי מכתב, הוא מאוד התאכזב לקבל מכתב כזה שהוא לא מבין בכלל על מה מדובר, וככה הוא שפך את הלב. אז הרבי אמר לו, אני לא מדייק, אבל תוכן הדברים, שאני חשבתי שאתה תהיה מעוניין לדעת וללמוד את העניינים שאני חי בהם בתקופה הזאת, אז שיתפתי אותך בעניינים שלי, ראיתי אותך כידיד שרציתי לשתף אותך בעניינים שלי, אבל כנראה שזה לא... לא ידעת לסוח, הרבי אמר, אבל מילים המגומשמות שלנו, לא הייתה הכתובת המתאימה, לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא מפעם לפעם שולח לנו מכתב כללי פרטי. הוא מדבר עלינו. אנחנו לא מבינים. אומר אדמו"ר הזקן בתניא, תדע לך שיש אצל הקדוש ברוך הוא עולם עליון, שהוא נקרא עולם מחוסה, עולם נסתר, עולם עליון. ולפעמים הוא מדבר דרך העולם הזה. אנחנו לא קולטים על מה מדובר, אבל זה שפה אלוקית טובה. ואם אנחנו, ופה באה הנקודה, ואתם רואה ששואלים בשט, האם אותו אדם ציפה לקבל תשובה מסוימת ולכאורה הוא לא קיבל, הרבי ראה שאם הוא יתבונן וילמד את המכתב עם מאמרי מקומות, הוא יקבל את התשובה לשאלה שלו. כמו שהרבה פעמים יהודי כתב לרבי מכתב, הרבי אמר לו, היית הרי בהתוועדות האחרונה, ובהתוועדות הוא בא עניינים כלליים, אבל הרבי אמר, אני עניתי לך כבר בהתוועדות ברבים. יש בהחלט בתוך המילים הכלליות, צריך להתאמץ, צריך להתייגע, אבל יש שם תשובה. גם בעניין הזה, אומר בתניא אדמו"ר הזקן, שאם האדם יחזק אצלו את ההכרה שגם חלילה כשיש יצורים זה שפה אלוקית, זה יהודי שאוהב את הקדוש ברוך הוא באמת, זה יהודי שאומר אני אוהב את הקרבה, הקדוש ברוך הוא קירב אותי, הוא דיבר אליי בשפה שלו, סימן שהוא מרגיש אותי כקרוב, איזה שמחה יש לי שהוא מדבר אליי בשפה שלו. ופה אני רוצה להגיד הערה מאוד חשובה, כל זה מדובר על עבר ולא על עתיד, ואני אסביר את זה. על עתיד אנחנו בהחלט מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מבקשים את זה כל ערב בקריאת משל המיטה, מבקשים את זה בהרבה הזדמנויות, ריבונו של עולם, אל תיתן לנו איסורים, דבר אלינו בשפה שלנו, כמו שהרבי היה מאחל שיהיה טוב הנראה והנגלה. ודאי שאנחנו צריכים לבקש להבא שיהיה הכל שפה של טוב הנראה והנגלה, אבל כשמסתכלים אחורה על עבר, מה שכבר קרה, זה לא נעים, אבל זה נעשה מבורא עולם ישירות אליי. כמו שאמרנו קודם, בסיס הדברים זה אחדות השם, הכל מתנהל מבורא עולם בלבד, באופן ישיר כל הזמן, והכל בא ממנו. וכשאנחנו יודעים להסתכל בעיניים כאילו שהכל בא ממנו על העבר, קודם כל גם אני לא מבין איך, קשה להבין, אבל קודם כל הנחת היסוד זה שפה אלוקית טובה, ממנו לא יוצא רע, ממנו יוצא טוב, אז זה שפה אלוקית טובה. עכשיו אני צריך להפנים וללמוד פנימיות התורה, להבין מה זה על מה זה התקציה, מה זה העולם המחוסה, מה זה השפה הזו, ואני יותר ויותר יפנים ויבין שגם דבר שהוא לא נעים לי בעולם המצומצם שלי, אבל זה טוב אלוקי, ואני יודע שזה טוב אלוקי, ואם אני יודע להסתכל על זה כך, קורה משהו מדהים. הפסוק אומר, חזר אומרים בגמרא, השמחים בייסורים אומרים עליהם את הפסוק בשופטים, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אלו שהם שמחים בייסורים, מה זה אומר בעצם? זה לא מזוכיסטים שהם שמחים בייסורים, זה אנשים שמבינים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. אני לא מבין את השפה שלו, אבל הוא מקרב אותי אליו עכשיו. ואם אני יודע להסתכל על זה כך, זה מתהפך לטוב גלוי. זה הופך להיות טוב. יש במקום אחר בתניא, שהגמרא וכן אומר, שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם לנסות אותה, אם הוא אכן בוחר בטוב האמיתי או בטוב הקטן שלו. והאיסורים האלה הקטנים, שיהיו תמיד רק קטנים, שלא יהיו בכלל, אבל גם איסורים קלים וקטנים, זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק איך אנחנו מתייחסים לשפה שלו. ואם אנחנו נהיה מספיק חכמים ונבין, שגם אולי נגיד זה כמשל, שמעתי פעם מישהו אומר, כשאדם מקבל סתירה זה כואב, וכשאדם מקבל לטיפה זה נעים. אז אומר, אתה יודע מה זה סתירה? זה 1,000 לטיפות בריכוז. מה? באמת? זה סתירה, זה כואב. אז כשאדם נותן סתירה, אז אני לא מרוצה, מה נתת לי מכה? אבל הקדוש ברוך הוא מלטף אותנו לפעמים ב-1,000 לטיפות ביחד, וזה נקודה קשה, כי קשה להדיק, להסתכל על הזולת, ודאי עשו כך. אני מדבר על ההסתכלות על עצמנו, להסתכל על עצמנו בצורה כזו, בצורה כזו שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן, והוא טוב כל הזמן. לא הבנתי, אבל עדיין זה טוב. זה אבא נתן לי את זה. את אשר יהיה אבא שם יוכיח, זה עוד נקודה שמביא בתניא במקום שלישי, מה שהסבתות אומרות, כפרת עוונות, זה סוג ביטוי שכתוב גם בתניא. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לי משהו כדי לנקות, אבל הכל, בכל צורה שנסתכל על זה, זה בעצם בא מהאבא האוהב, האבא הרוצה, המחבב. זה נקרא שיהודי קרוב לאמת האלוקית. הוא באמת נמצא באופן ש, איך נאמר, יושב בסתר עליון. מה פירוש יושב בסתר עליון? העליון, אחד הפירושים, העליון הקדוש ברוך הוא יושב בסתר. הוא יושב בדרגה כזו שאצלנו זה כמו סתר, זה נסתר, לא מבינים את זה, אבל נמצא שם יושב העליון. שם נמצא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל עניין ובכל דבר, וזה הנקודה שאנחנו צריכים להפנים. זה לא קל, בהחלט זה לא קל. איך פתחנו עם רבי ברי שמייזליש? שהוא יתעלף כשהוא שמע את זה, ושאף אחד לא יגיד אני בטוח יצליח. יהודי צריך לבקש ריבונו של עולם, אל תנסה אותי, אל תיתן לי איסורים. אבל אנחנו מדברים על מה שהיה לפני כמה דקות, עלינו. מה שהיה משהו לא נעים קודם, לא נעים, אבל לא להטריף כלפי מעלה, לא להטריף, לומר ריבונו של עולם, לא הבנתי את השפה שלך, אבל הבנתי שזה ממך, אני הבנתי שזה אתה. יש ניגון שחסידים מנגנים,
אכן אתה כן מסתתר. היום יש בזה גם ניגון בהסתרה, שבתוך ההסתרה מוכר בוודאי לחלק מהאנשים. אבל חסידים היום מנגנים ניגון בהתוודיות, אכן, על המילים, בתהילים, אכן אתה כן מסתתר. מה יש לנגן? כן מסתתר, זה לא נעים. אבל חסידים יודעים, אתה, הקדוש ברוך הוא, כן מסתתר, אתה תמיד כן, אתה תמיד נמצא. איפה זה לא יהיה? איפה אם אתה... איך הפסוק אומר שמה? גם אם מציע שאול, הנה כך. וגם אם עסק בשמיים, אז גם שם אתה. למעלה, למטה, בכל פינה ובכל מקום. זה הנקודה שאנחנו בעזרת השם, כשנלמד, אני אגיד את המראי מקומות, שמי שרוצה לראות את זה בתניה בפנים, כי אי אפשר בשיעור אחד קצר להפנים את כל העומק ואת כל ההרחבה, וכמו שאמרתי, צריך ללמוד את זה, ללמוד ולחזור. זה לא בקריאה חד פעמית, זה לא נגמר, צריך פשוט להפנים את זה, וכולי אי ואולי, כמו שנאמר, כשלומדים את זה ומפנימים את זה, בסוף חודר משהו. ואם נצליח אחוז אחד פחות לרצון, זו הצלחה של 100%. לא בבת אחת יהיה מוסלמים ונרקוד ואיסורים, אבל נדע להסתכל על זה נכון. המראים מקומות על העניין, זה מופיע, הפעם הראשונה זה מופיע בתניה, בחלק לקוטי המראים, כמו שהזכרתי זה קודם, בפרק חבב, והפעמיים הנוספות זה נמצא באיגרת הקודש. באיגרת הקודש זה נמצא באיגרת חבב, ולפני כן באיגרת י' ד'. הם שלושת המקומות הללו, אדמור וכן ראה בזה דבר חשוב, הביא את זה בתניה כמה וכמה פעמים, כי תמיד הכל טוב. וזה מאוד יהיה, נראה לי חמוד לציין, עם סיפור מעניין על האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נס, רבי זושה מאניפולי, שהכניסו את שניהם פעם לכלא, וכשישבו בכלא שם היה שם כלי של סופחים, של אנשים היו מתפנים, וכשיש כזה כלי אפשר להתפלל, ורבי זושה ורבי אלימלך רוצים להתפלל, אבל יש כלי אפשר להתפלל. אז אחד האחים ככה גם נכנס עם דרדוך, אומר לו, אח השני, למה אנחנו לא יכולים להתפלל עכשיו? כי ההלכה אומרת לא להתפלל כי יש כזה כלי. אז אנחנו עכשיו מקיימים את רצון השם בזה שאנחנו מתפללים, אז בוא נשמח, יש לנו הזדמנות לקיים את רצון השם. ואז הם התחילו לרקוד, לרקוד סביב הסיר, סביב הסיר הזה הם התחילו לרקוד, והסוער עומד מאחורי הדלת ומסתכל שאנשים רוקדים, פותח את החלון, אומר, מה, למה רוקדים? אז הסוערים מסמנים לו, הם רוקדים בגלל הסיר. אומר, מה, בגלל הסיר הם רוקדים? אני אגרום להם להפסיק לרקוד. הוציא את הסיר החוצה, הוציא את הסיר החוצה, אז הם התחילו לרקוד. הוא חסר, נצא להתפלל. זאת אומרת, הנקודה בסיפור, כשאתה יודע להסתכל גם על הדבר הלא טוב כחלק מהכוח האלוקי, אז בסוף זה נהיה טוב אמיתי. יש כאן, אני רוצה להתייחס לשאלות, אני רואה. קודם כל, השאלה, אם אני אקרא את השאלה בכל, אם כל כך הרבה צדיקים גם למדו וגם נפנימו ודאי מתעלפים מהבשורה, האם זה אומר שזה לא ניתן ליישום? שאלה מסוימת. קודם כל, סיפרתי סיפור על אדם אחד, לא על כל כך הרבה. יש הרבה צדיקים שכן למדו בזה. קראים את הסיפור של רבי זוסה, הגיע אליו פעם שליח ששלח אותו המגיד מנזרש ללמוד אותו איך מקבלים איסורים באהבה. בא אליו הביתה, רואה באיזה איסורים הוא נמצא, הוא אומר לו, הרבי שלח אותי אליך לשמוע איך אתה מקבל את זה בשמחה. אז מה הייתה התשובה שלו? שהיית בכתובת, אני לא יודע מה זה איסורים בכלל. אז יצדיק מה שנקרא מהקצה השני, הוא אפילו לא הבין על מה מדובר. ברור שזה קשה ליישום, לא ניתן ליישום, אי אפשר להגיד. כי אם הגמרא אומרת, זה לא תניא, זה לא חסידות, הגמרא במסכת ברכות שציטטתי קודם, המשנה אומרת חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, והגמרא אומרת שצריך להיות בשמחה. אז אם הגמרא דורשת את זה, זאת אומרת שזו דרישה שאפשר לעמוד בה. האם קל לעמוד בה? לא. אפשר? כן. המטרה בשיעור שלנו זה שאולי, כמו שאמרתי, נצליח לעמוד בה עוד אחוז אחד, ונלמד את זה ונפנים קצת יותר עוד אחוז אחד. והעיקר העיקרים, שאנחנו נסיים בבקשה
בתפילה לקדוש ברוך הוא, אבל לא על ידי איסורים וכל האמראים. שלא ינסה אותנו. ניסה אותנו מספיק, ניסה את עם ישראל מספיק. כבר מספיק איסורים, כבר הזמן שעם ישראל ראוי לזכות לגאולה אמיתית ושלמה, ובוודאי שכבר אנחנו אוטוטו מפה ניתן לקראת הגאולה האמיתית והשלמה.